שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו עומדים בעיצומה של סוגיית תשלומים ממיטב. סיימנו ביום שישי בדף זין עמוד ב' בקביעה שבמיטלטלין כל מילי מיטב הוא. כלומר, סחורה היא תמיד מיטב בניגוד לקרקעות. היא על מסקנת ההלכה בנושא הזה נעמוד בעזרת השם עוד מעט, לאחר שנגיע גם לסוגיה בדף ת' עמוד א', אבל עוד לפני שנגיע לשם עוברת הגמרא להלכות נוספות שקשורות לענייני גבייה, הן בגביית נזיקין ממיטב, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל שכבר דיברנו בה, והן הלכות וסדרי גבייה באופן כללי יותר מבעלי חובות, כפי שנראה מיד. אז יכול להיות שהיום נאלץ להאריך קצת יותר מחצי שעה, כדי להספיק להשתלט גם על דף ח', גם על דף ט', שהוא הדף של הערב, בעזרת השם, ככל שיתיר לנו הזמן. אז אנחנו בגמרא בדף זין עמוד ב', לקראת סוף העמוד. בא מיני רב שמואל בר אבא מהקרוניה מרבי אבא. כשהן שמין את אותם תשלומי נזיקין, ואנחנו כמובן מחפשים את מיטב שדה, או את תשלומין מעידית, כשהן שמין בשלו הן שמין, או בשל עולם הן שמין. כלומר, אם מדובר על ערך אובייקטיבי, שיש קרקעות שאצל כולם הן עידית, או בינונית, או זיבורית, או שבעצם משמעות ההלכה היא שכאשר מזיק צריך לשלם, ניקח את הקרקע הכי טובה שיש לו. עידית ביחס לשאר הדברים שיש לו. אם יש כאן ערך אובייקטיבי או ערך סובייקטיבי. הוא מדייק את הגמרא את הספק, אליבא דרבי ישמעאל לא תיבא אלך, דאמר בדניזק שיימינה. כלומר, רבי ישמעאל סבור שמיטב שדה הוא הכוונה מיטב שדה הוא של הניזק, ואם כן ברור שלא מדובר על מדד אובייקטיבי, ברור שמדובר על מדד סובייקטיבי. המזיק צריך לשלם ביחס לקרקע הכי טובה, הכי מוצלחת שיש לניזק. אם למזיק יש קרקעות הרבה יותר טובות, או אם בכלל בעולם העידית נחשבת יותר, זה לא משנה. כל מה שצריך זה את המיטב של הניזק. אז לפי רבי ישמעאל ברור שהמדד הוא סובייקטיבי. כי תיבא אלך אומרת הגמרא, אליבא דרבי עקיבא, דאמר בדמזיק שיימינא. מאי? מיטב שדה הוא אמר רחמנה למיעוטי דניזק, כלומר זו הדרשה של רבי עקיבא שצריך לקבוע באופן סובייקטיבי לפי המזיק ולא הניזק, או דילמה למיעוטי דעלמה נמי, כלומר שהמדד הכללי העולמי גם הוא לא משנה, גם הוא לא קובע. ואם כן, האם שוב המדד הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי? אמר לי, משיב רבי אבא, רחמנה אמר מיטב שדה הוא, ואת אמר בשל עולם אין שמין, כלומר אין בכלל מקום לשאלה. רגע שהתורה אומרת בפירוש מיטב שדה הוא הכוונה השדה הכי טובה שיש למזיק, מיטב שדה הוא שלו, לא משנה אם השדה הזאת יותר טובה מהעידית המקובלת בעולם, פחות טובה, זה לא רלוונטי. כל העניין הוא לחפש את השדה הכי טובה שיש למזיק וממנה ישלם את חובו. טוב, לכאורה ההכרעה של רבי אבא פשוטה וברורה, ובכל זאת הגמרא מקשה על ההכרעה הזאת מברייתא שעוסקת במצבים מורכבים יותר, כאשר אין לאדם מגוון רחב של שדות, ומתוך מה שיש לו אנחנו צריכים לקבוע מהיכן הוא ישלם את חובו. אומרת הגמרא, "איתיבי, אין לו אלא עידית." כאן מדובר על אדם שיש עליו כמה וכמה חובות. אז כמו שכבר ראינו, הנזקין גובים ממיטב, הנזקין גובים מן העידית, בעל חוב גובים לו נכס בינוני, אישה שקובע את כתובתה גובה מן הזיבורית. מה קורה כאשר אדם מוטלים עליו כמה חובות, גם לנזיקין, גם לכתובת אישה, גם להלוואה? אז אם במצב רגיל, כאשר יש לו גם עידית, גם בינונית וגם זיבורית, כל אחד יגבה ממה שיש. העיקר החידוש בברייתא, העיקר הדיון בברייתא, זה מה קורה כאשר אין לו את כל המגוון של הקרקעות. ועל זה אומרת הברייתא, איתיבי, אין לו אלא עידית, כולם גובים מן העידית. כלומר, אם יש לו רק קרקעות משובחות, אז גם אישה שבדרך כלל גובה מזיבורית, תגבה מן הקרקעות המשובחות, כי אין לו משהו אחר, וסוף כל סוף החוב מוטל עליו. ולכן, אין לו אלא עידית, כולם גובים מן העידית. אם יש לו רק בינונית, כולם גובים מן הבינונית, וזיבורית, כולם גובים מן הזיבורית, פשוט וברור, גובים ממה שיש. היו לו, וזה לכאורה במרכאות המצב האידיאלי, היו לו גם עידית, גם בינונית וגם זיבורית, אז נזיקין בעידית, בעל חוב ובינונית, וכתובת אישה בזיבורית, וזה פשוט. עכשיו מתחיל המצב המורכב יותר. מה קורה אם יש לו רק עידית ובינונית? אז נזיקין גובים מעידית, כי כך דינה. בעל חוב הוא כתובת אישה בבינונית. אז בעל חוב גובה מבינונית כי זה מה שיש, כתובת אישה במצב כזה משתדרגת וגם היא גובה מבינונית. ומה קורה אם יש לו בינונית וזיבורית? אז במצב כזה אין עידית, ולכן גם הנזיקין, גם הבעל חוב שכך דינו גובה מבינונית, וכתובת אישה בזיבורית. ואם יש לו עידית וזיבורית, אז נזיקין בעידית, ובעל חוב הוא כתובת אישה בזיבורית. כלומר, הנזיקים כדינם, במצב כזה, בעל חוב ייאלץ לגבות מן הזיבורית כמו כתובת אישה. עד כאן הברייתא. ולענייננו, אומרת הגמרא דף ח עמוד א', קטני מי המציע, כלומר, בחלק האמצעי של הברייתא אנחנו שונים בפירוש, שמי שיש לו רק בינונית וזיבורית, אז נזיקין הוא בעל חוב גובים מבינונית, וכתובת אישה בזיבורית. והיא אמרת, כמו שהיה פשוט לרבי אבא, שבשלו הן שמים, אז תעשה בינונית שלו כעידית, וידחה בעל חוב אצל זיבורית. כלומר, הגמרא כאן, מעירים על זה הראשונים, הגמרא מתמקדת במשפט אחד מתוך הברייתא, אבל בעצם כל הברייתא הזו כולה מלמדת שהמדד הוא מדד אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. שכן, אם היינו מודדים כל פעם בשלו, לפי מה שיש לאותו אדם, אז איך בכלל יכול להיות שיש לו בינונית וזיבורית? מה זאת אומרת? אם יש לו אחת יותר טובה ואחת פחות טובה, אז היותר טובה היא העידית שלו, זה הכי טוב שיש לו. והפחות טובה היא הבינונית או הזיבורית. אבל כל הברייתא כולה, בדגש על המציע שהגמרא כאן מצטטת, כי מיד נקשה על זה מברייתא אחרת, כל הברייתא הזאת כולה אומרת שיש מדדים אובייקטיביים. ויכול להיות אדם שיש לו רק בינונית וזיבורית, אין לו עידית. וזה לא אומר אוטומטית שהקרקע הבינונית שלו תשתדרג ונגדיר אותה כעידית. מה פתאום? מה פתאום? אם זה בינונית על פי המדד, מדד השוק, אז היא בינונית, ולבן אדם הזה אין עידית בכלל, ואז צריך לחלק, כפי שאמרה הברייתא. ולכן לכאורה כל הברייתא הזאת אומרת שיש מדדים קבועים על פי מה שקבוע בשוק ולא שמין על פי מה שיש לאותו אדם עצמו. כך קושיית הגמרא על דברי רבי אבא. עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. כלומר, מדובר על אדם שבאמת היו לו גם עידית, גם בינונית וגם זיבורית, ואז היינו מצפים שנזיקין מעידית ובעל חוב מבינונית וכולי, אבל הוא הלך ומחר את אותה עידית. היות שהוא מכר את אותה עידית, עכשיו נשארו רק בינונית וזיבורית. אבל אותו אדם היה לו כל המגוון. היו לו כל שלוש הרמות של הקרקעות. ולכן במצב כזה, באמת, אנחנו מגדירים את הקרקע האמצעית כקרקע בינונית, אבל שוב, לא מדובר על מדד על פי מה שקבוע בשוק, אלא ביחס לאותו אדם עצמו. וכן אמר רב חיסדא, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. אומרת הגמרא, חינמי מסתברא, מדי קטני אחריתי, מזה שמצאנו ברייתא אחרת, שלכאורה סותרת את הברייתא הקודמת. מדוע? כי בברייתא השנייה נאמר, שאם באמת אותו אדם יש לו רק בינונית וזיבורית, אז באמת נזיקין גובים מבינונית, ולעומת זאת בעל חוב וכתובת אישה בזיבורית, אז כמובן קשנא הדדי. כי בברייתא הראשונה נאמר, שמי שיש לו בינונית וזיבורית, אז גם נזיקין וגם בעל חוב בבינונית. ואילו בברייתא השנייה נאמר שמי שיש לו בינונית וזיבורית, אז רק נזיקין בבינונית, ובעל חוב משתנמך והולך לזיבורית. אז קשנא דדי, הברייתות סותרות. אלא לאו שמע מינה כאן, הברייתא הראשונה, שהייתה לו גם עידית והוא מכר אותה, ולכן בעל חוב נשאר עם בינונית כי כך דינו, ולעומת זאת כאן, הברייתא השנייה, שלא הייתה לו עידית ומחרה, כלומר הברייתא השנייה מדברת על אדם שבאמת יש לו רק בינונית וזיבורית, וממילא מבחינתו הבינונית היא העידית, היא הכי טוב שיש, וממילא הנזיקין יגבו ממנה, ובעל חוב יגבה רק מזיבורית. אז כך צריך ליישב את הסתירה בין הברייתות, וכך גם להסביר את דבריו של רבי אבא. אבל אומרת הגמרא והיא בעת אימה, יש כאן קצת דיון בין הגרסאות בראשונים, תראו כבר ברשי ותוספות וגם בשאר הראשונים, לא ניכנס לנבחי הגרסאות, נקרא את הגמרא כפי שהיא כתובה לפנינו. אומרת הגמרא והיא בעת אימה, אידי ואידי שלא הייתה לו עידית ומחרה, כלומר לא נקבל את התירוץ הקודם, ולא קשיא, איך ניישב את הסתירה בין הברייתות, הדשוויה בינונית שלו כעידית דאלמה, כלומר שהבינונית שלו היא באמת בינונית משובחת, וכאן דלא שוויה בינונית שלו כעידית דאלמה. אז אם הבינונית שלו באמת היא כמו עידית דאלמה, ועל זה מדברת הברייתא הראשונה, סליחה, ועל זה מדברת הברייתא השנייה, אז ברור שבמצב כזה נזיקין יגבו מן הבינונית, ואילו בעל חוב יגבה רק מן הזיבורית. לעומת זאת, אם לא שוויה בינונית שלו כעידית דאלמה, אז חזר בעל חוב להיות כמו בינונית רגילה, וגם הנזיקין וגם הבעל חוב יגבו מן הבינונית. והיא בעת אימה אומרת הגמרא, אידי ואידי כגון שהייתה בינונית שלו כבינונית דאלמה, הבינונית שלו לא מובחרת. ואחא בהפליגי, מר סבר בשלו הן שמים, ומר סבר בשלו לא הן שמים. חזרנו לשאלה הראשונה, חזרנו לרבי אבא, וכך באמת קל מאוד ליישב את הסתירה בין הברייתות. הברייתא הראשונה, כמו שהדגשנו, מדברת על מדדים אובייקטיביים, בשל עולם הן שמים, ואז באמת, אם יש לו בינונית ביחס למחיר השוק, אז יגבו ממנה גם הנזיקין וגם הבעל חוב. ולעומת זאת, הברייתא השנייה מבינה שבשלו הן שמין. ולכן אם הוא עצמו יש לו רק בינונית וזיבורית, אז הבינונית שלו הפכה להיות כבר עידית, ויגבו מן הבינונית לנזיקין, וממילא בעל חוב יגבה מן הזיבורית. ותירוץ אחרון, רבינה אמר, בדאולה פליגי. דאמר אולה, דבר תורה בעל חוב בזיבורית. עד עכשיו אמרנו כל הזמן שמלווה יכול לגבות מן הבינונית, אבל אומר אולה, לא, זה רק תקנת חכמים. מי דאורייתא בעל חוב גובה מן הקרקע הפחותה בזיבורית, שנאמר, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושא בו, יוציא עליך את האבות החוצה. מה דרכו של אדם להוציא לחוץ? בחוץ שבכלים. אז כמו שאותו אדם שנאלץ לתת משכון, מן הסתם ייתן פחות שבכלים, כך גם כאשר באים לגבות קרקע, גובים את הפחותה שבקרקעות, את הזיבורית. אני מסיים אולה ואומר, ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית, אז למה בכל זאת קיים אלן שבעל חוב גובה מבינונית? כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. וממילא מר איתלי תקנת דאולה, ולכן הברייתא הראשונה אומרת שבעל חוב באמת גובה מבינונית, ומר לפי הברייתא השנייה, לית לית קנתא דאולה, ולכן בעל חוב יגבה מן הזיבורית. אז לגבי התירוץ האחרון הזה של אולה, רש"י מבין שבאמת חולקים על עצם ההלכה של בעל חוב בזיבורית. וזו המחלוקת בין שתי הברייתות. הרשב"א מצטט מן הרייבד שלא יכול להיות שחולקים על ההלכה הזאת עצמה, זאת משנה מפורשת, זה מפורש בדברי חז"ל שבעל חוב גובה מבינונית, זה לא חידוש של אולה. המחלוקת לפי הרייבד היא על הטעם של אולה. כלומר, אם אנחנו מקבלים את ההנמקה הזאת של אולה, שמדאורייתא בעל חוב בזיבורית, ורק מדרבנן, קבעו שיגבה מבינונית, שלא תינול דלת בפני לווים, והנפקמינה מהטעם הזה, מההנמקה הזאת של אולה, תהיה מה קורה באותו מצב מורכב כאשר יש לו קרקעות שונות, כמו שהסברנו כאן. אז שוב, לא חולקים על עצם ההלכה, האם בעל חוב בבינונית או בזיבורית, אלא חולקים על הטעם של ההלכה הזאת, והנפקמינה תהיה מה קורה כאשר יש קרקעות בשווי אחר. ועוד הערה אחת על העניין הזה, אולה בעצם מתבסס על הלכה שלא קשורה לגביית חובות. אולה מתבסס על ההלכה של משכון. משכון זה לא בדיוק גביית חוב, המשכון זה רק איזשהו אמצעי ביטחון או איזושהי ערובה שהחייב באמת ישלם, באמת יפרע את חובו. אז השאלה הזאת שואל אותה בפירוש הרמב"ן לקראת סוף בבא בתרא בדף קופה עיני עמוד ב', ושואל הרמב"ן, וגם שם מצוטטים דברי אולה, ושואל הרמב"ן מה הוכחה ממשכון על גבייה בזיבורית. כותב שם הרמב"ן, ושמעתי, כיוון שאסרה תורה להיכנס לביתו ונתן רשות ללווה להוציא מה שירצה, למדנו שהתורה חסה עליו, ואף אנו נאמר שדינו בזיבורית. מה אומר הרמב"ן? הנה חינמי, הפסוק הזה מדבר על משכון, אבל מתוך שמצאנו שבמשכון התורה חסה על הלווה, ומאפשרת לו להוציא מה שהוא רוצה, ממילא כנראה גם כאשר מגיעים אצל גביית קרקע, כנראה הגבייה מזיבורית מן הקרקע הפחותה. אלא שהרמב"ן מוסיף וכותב, ולי נראה דהת המשכון הוא, ואין אומרים במשכון כל מילי מיתה, כל מידי מיתיו הוא, שאין בידו למוכרו, ואילו היה הדין שיגבה מיטב קרקע, היה בדין שאם אשכננו מיטב מטלטלין, כדי שיחוף ליבו לפורו, כי היה מה שאמרו בירושלמי, וטעם נכון הוא זה. כלומר, הרמב"ן מסביר שזה לא רק שלמדנו שהתורה חסה עליו, אלא שבאמת כנראה יש קשר מהותי בין משכון לבין פיראון. וזה, כדי להעמיק בחידוש הזה של הרמב"ן, צריך להעריך יותר בסוגיות משכון, זה לא המקום כאן. אבל ההבדל בין שני המהלכים, בין שני ההסברים של הרמב"ן, זה שלפי ההסבר הראשון יש כאן איזשהו יסוד קצת כללי, ארטילאי, התורה חסה על הלווה, כמו שחסה עליו במשכון, חסה עליו שישלם זיבורית, ואילו לפי ההסבר של הרמב"ן באמת יש קשר מהותי בין המשכון לבין פיראון החוב. הרמב"ן תוך כדי דבריו מנסה להתמודד עם מה שהתוספות כאן כבר לפנינו, בדף ח' עמוד א' שואלים, איך בכלל שייך מושג כזה של להוציא פחות שבכלים? הרי למדנו, סוגיה שהזכרנו אתמול, נחזור אליה עוד מעט, שבמיטלטלין כל מילי מיטב הוא, כלי הוא תמיד מיטב. ובכל זאת התוספות אומרים, טוב, אבל עדיין מן הסתם הלווה ייתן את הכלי הכי גרוע, הכי פחות מוצלח, שיש אצלו בבית, ובדרך הזאת יבקש לפרוע את חובו. סוף דבר לעניין שאלתנו, האם בשלו אין גובין או בשל אלמה הם גובין, באמת, לפי אפשרות אחת בזה חלוקות הברייתות, אבל למסקנת הדיון, דברי רבי אבא עומדים במקומם, וכך באמת נפסק להלכה, שלפחות לגבי מזיק, כאשר באים לגבות קרקעות מנכסיו, הרי שבשלו הן שמים, והוא יצטרך לשלם את הקרקע הכי טובה שיש לו, את קרקע העידית שיש. ומעניין לעניין, קצת באותו העניין, ממשיכה הגמרא לדבר על ענייני גביית חובות. כאמור, ההבחנה, וזאת ההבחנה של הברייתא שזה אתה ראינו, הבחנה בין סוגים שונים של חיובים, נזיקין מן העידית, בעל חוב בבינונית, כתובת אישה בזיבורית, והברייתא הבאה עוברת למקרה נוסף, מקרה דומה, שוב כאשר מוטלים על אדם שלושה חובות שונים, והשאלה איך בדיוק הוא מחלק ביניהם. אומרת הגמרא, דף ח' עמוד א', תנו רבנן, מחר לאחד או לשלושה בני אדם כאחד, כולן נכנסו תחת הבעלים. כלומר, היה אותו אדם, כמו בברייתא הקודמת, שהוא גם צריך לשלם תשלום נזיקין, גם צריך לפרוע חוב, גם צריך לשלם כתובת אישה, ויש לו קרקעות ברמות שונות, והוא מכר את הקרקעות הללו. אז כאן כמובן מדובר על קרקעות משועבדות, היות שמוטלים עליו חובות, וממילא יוכל הניזק, יוכל המלווה, לבוא ולהוציא מן הלקוחות. לבוא ולפרוע את השיעבוד שלו מאותן קרקעות. ולכן, אם אותו אדם, אותו חייב, מוכר את הקרקעות לאדם אחד, או אפילו הוא מכר לשלושה בני אדם, אבל מכר אותם כאחד. רש"י כאן מדגיש, כאחד הכוונה שהוא מכר באותו יום. תיאורטית יכול להיות שהוא מכר את העידית ב-10 בבוקר, ואת הבינונית ב-12 בצהריים, אבל זה לא משנה. הוא מכר את כולם ביום אחד, ולכן כולם נכנסו תחת הבעלים. הניזק יבוא ויגבה מהלוקח שקנה את העידית, הבעל חוב יבוא ויגבה מהלוקח שקנה את הבינונית, וכן הלאה זו הדרך. וזה בין שמכר לאדם אחד, בין שמכר לשלושה בני אדם. לעומת זאת אומרת הברייתא, אם הוא מחר בזה אחר זה, כלומר אם הוא קודם כל מחר קרקע בינונית ורק אחר כך זיבורית ורק אחר כך עידית, אז כולן גובים מן האחרון. במקרה כזה, כל עוד יש לוקח שכאשר הוא קנה קרקעות מאותו חייו, בעצם נשארו קרקעות בנות חורים, וכמובן אין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורים, אז במצב כזה, מי שקנה אחרון הוא זה שבעצם כל החוב מוטל עליו. ולכן זה לא משנה איפה העידית או איפה הבינונית או איפה הזיבורית, זה ממש לא רלוונטי. כאן אנחנו נגבה באופן כרונולוגי, כאן תמיד נגבה מהסוף להתחלה, מהאחרון אל הראשון. אז שוב, מסיימת הברייתא ואומרת, בזה אחר זה, כולן גובים מן האחרון, אם מן הנכס האחרון אין מספיק לפרוע את כל החובות, אז גובה מי שלפניו, ואם גם לא אין גובה מי שלפני פניו, כך דברי הברייתא. שואלת הגמרא, מה שנאמרנו ברישא, מחרן לאחד היחידמי. אילי מה בבת אחת, שממש ביום אחד הוא מכר את כל השלוש קרקעות, עידית, בינונית וזיבורית לאדם אחד, אז השתא, אם הוא מכר אותם לשלושה בני אדם ביום אחד, איכא למימר אחד מן היוקדים. תיאורטית יכול להיות שאחד מן הלקוחות קנה קודם, כמו שהזכרתי מקודם, זה קנה בבוקר, זה קנה בצהריים. ובכל זאת אמרת שכולן נכנסו תחת הבעלים. אז אם מחרן לאחד מבעיה, אז אם הוא מכר אותם לאדם אחד, ברור שנכנסו תחת הבעלים, ואז הניזק יגבה מן העידית, הבעל חוב מהבינונית וכן הלאה. אלא פשיטה, אומרת הגמרא, בזה אחר זה. כלומר, מדובר על מצב שבו הוא מכר לאדם אחד, אבל מכר לו עידית ביום ראשון, ובינונית ביום שני וכולי. ומה ישנה שלושה? ואז מה החילוק? אם הוא מכר את זה לשלושה בני אדם שונים, כל אחד ואחד יאמר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. כלומר, כל אחד מהם יאמר, מי שקנה אחרון, אליו צריך לפנות אחרון. כי הוא אומר, מי שקנה ראשון, אליו צריך לפנות אחרון, בגלל שהוא יאמר, ברגע שאני קניתי, עוד היו קרקעות אצל החייב. אצל המוכר, שהוא הבעל חוב שלך, עדיין היו קרקעות. ולכן אתה לא יכול לגבות ממני, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. זאת תהיה הטענה אם באמת מדובר על שלושה בני אדם שלא קנו כאחד, אלא שלושה בני אדם שקנו בזה אחר זה. כל אחד ואחד אמר לי, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. אבל אם ככה, אז גם אם מדובר על לוקח אחד, הינמי אותו לוקח בודד, עדיין הכל אחד ואחד לימלא, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. כלומר, אם הוא קנה ביום ראשון זיבורית, וביום שני בינונית, וביום שלישי עידית, אז הוא יאמר לך, תגבה ממה שקניתי אחרון. ואתה לא יכול לומר, נכנסו תחת הבעלים. ואז הניזק ייקח ממנו עידית, והבעל חוב ייקח ממנו בינונית וכו' וכו'. הרי הטענה היא אותה טענה, הגם שהוא רק לוקח אחד. מהגמרא, מה יסקינן, כגון שלקח עידית באחרונה, וכן אמר רב ששת, כגון שלקח עידית באחרונה. כלומר, אין החינמי. הרעיון הוא שהולכים וגובים לפי הסדר, וממילא אם הקרקע האחרונה שהוא קנה היא קרקע עידית, יבוא הניזק ויגבה מן העידית. כי באמת זו הקרקע האחרונה, אליה צריך לפנות. השאלה המתבקשת היא, אחי, ליתו כולו וליגבו מעידית. אם אתה אומר שהוא באמת קנה קרקע אחרי קרקע, ואת הקרקע העידית הוא קנה אחרונה, אז גם הכתובת אישה תגבה מן העידית, וגם הבעל חוב יגבה מן העידית, כי זאת הקרקע האחרונה שהייתה קרקע בת חורין לפני שגם היא נשתעבדה. אז ליתו כולו וליגבו מעידית. עונה הגמרא, משום דאמר להו, אישתיקו ושקליטו כדינייכו, שקליטו. והיא לא מהדרנה שטרה דזיבורית למראי, ושקליטו כולכו מזיבורית. טענה משפטית מאוד מפולפלת, מאוד מחודשת. יבוא אותו לוקח, שבאמת קנה עידית באחרונה, ואז כולם באים ומתנפלים לו על העידית, כי זה הקרקע שהוא קנה, זאת הקרקע שנקנית האחרונה, ולכן כולם באים לגבות ממנה. ואומר להם, רגע, רגע, לאט לכם. הניזק באמת יכול לגבות מן העידית, לא מפריע לי. אבל אם עכשיו כתובת אישה מן העידית, או בעל חוב מן העידית, הוא אומר, אילו אני רוצה, אז אני יכול לבטל את העסקה הראשונה, את הקרקע זיבורית שקניתי, אותה קניתי ראשונה, אם אני עכשיו מחזיר את השטר למוכר שממנו לקחתי, אז כולכם תגבו רק מזה. כי עוד פעם יהיה מצב שלמוכר יש קרקע משלו, יש לו נכסים בני חורין משלו, ולא תוכלו לגבות מנכסים משועבדים. ולכן באמת הטענה הנכונה, שאם העידית היא זאת שנקנתה האחרונה, אז לכאורה לא רק הניזק, אלא כל בעלי החובות כולם, היו צריכים לגבות מן העידית. ואף על פי כן יבוא הלוקח ויאמר להם, לאט לכם, לאט לכם, אם כולכם תסתערו על העידית הזאת שיש לי, אז אני מחזיר את השטר למי שקניתי ממנו, ואז יהיה לו רק זיבורית, וממילא כולכם תצטרכו לגבות רק מזיבורית, ואף אחד מכם בכלל לא יוכל לפנות אליי. אומרת הגמרא, היא הכי, דפחת עמוד ב', בנזיקי נע מיני מהכי. הסוף כל סוף, אם זאת הטענה, אז גם הניזק לא יכול לגבות מן העידית. גם לניזק יכול אותו לוקח לומר, אם אני רוצה אני מחזיר את השטר למוכר, וממילא גם אתה, הניזק, תוכל לגבות רק מזיבורית. כי אתה תגבה רק מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. יחי בנזיק אינה מנעימה הכי. אלא אומרת הגמרא, הכה במה יסקינן, ביתמי דלב בני פיראון נינהו, ושעבודה דילי עלי דידי רמיה, היא לקח ליקה למי מר הכי. כלומר, הטענה הזאת שטוען המוכר, שאני יכול להחזיר את השטר, ואם אני אחזיר את השטר אתם תגבו רק מן הזיבורית, זה נכון כל עוד המוכר, שהוא חייב כסף להרבה אנשים, כל עוד הוא עדיין חי. אבל אם הוא הלך לעולמו ועכשיו השאיר יתומים, אז יתומים כמובן גובים רק מנכסים שהשאיר להם אביהם. במקרה שלנו, אביהם לא השאיר כלום. אביהם מכר את הכל, הוא מכר את העידית ואת הבינונית ואת הזיבורית, ואם עכשיו יבוא אותו קונה ויחזיר שטר למריו, ואם עכשיו יבוא אותו קונה ובעצם יחזיר ליתומים קרקע זיבורית, זה כאילו קרקע חדשה שהיתומים קנו אחר כך. אז הבעלי חוב בכל מקרה לא יוכלו לגשת אליה. שיעבוד הדילי עלי דידי רמיה, אם הבעל חוב מת, אם המוכר, החייב מת, אז השיעבוד נשאר רק על נכסיו, לא נשאר שיעבוד על היתומים. ולכן ליקה למאמר הכי, אי אפשר להחזיר את השטר. וממילא, אם באמת מדובר פה על יתומים, אז כל הטענה בכלל לא רלוונטית. אלא אומרת הגמרא, משום דאמר להו, כלומר נחזור ונסביר למה בכל זאת הניזק כן גובה מן העידית, למרות שהעידית נקנתה אחרונה, אלא משום דאמר להו, טעם מה יאמור רבנן, אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, שכאמור היסוד הזה, שלא נפרעים מנכסים משועבדים כשיש בני חורין, זה היסוד שבעצם מלמד למה תמיד נגבה מן האחרון. הקרקע שנקנתה אחרונה, היא בעצם הקרקע האחרונה שהייתה בת חורין, ולכן גובים ממנה. יבוא אותו לוקח שקנה את השלוש קרקעות ויאמר, למה באמת גובים תמיד מן האחרונה? משום תקנת דידי, משום תקנת הלקוחות, שלא ייווצר מצב שבו אדם לקח קרקע ועכשיו פתאום באים וגובים אותה ממנו. ולכן בעצם זו תקנה לטובתו. ממילא בא אותו אדם ואומר, אנא בהתקנת לא ניחה לי. התקנה הזאת פה היא פועלת לרעתי. אני קניתי את העידית האחרונה, ולפי תקנת חז"ל, אז באמת כולם, כולל האישה, כולל הבעל חוב, צריכים לגבות מן העידית, אז נמצא שאני נפסד. ולכן אני מעדיף לא, שלא תגבו מן הקרקע האחרונה שנשארה לי, למרות שזו שורת הדין, כי זאת הקרקע האחרונה שהייתה בת חורין לפני שנשתעבדה גם כן, אבל להיות שכל התקנה הזאת היא לטובתי, אנא בעת הקנת לא ניחה לי, וכמו שאמר רבא בהקשר שונה לחלוטין, דאמר רבא, כל האומר איפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעין לו, מהי כגון זו, זו הלכה ממסכת כתובות כדי רב הונה, דאמר רב הונה יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונית ואיני עושה, כאשר באו חכמים ותקנו תקנה לטובתו של פלוני, פלוני יכול להגיד, מויכל טויבס, אני לא רוצה את התקנה הזאת, אני לא זקוק לה, וממילא הוא יכול להשתחרר מן התקנה. ובכן גם כאן, תקנת חז"ל היא שאם הוא קנה שלוש קרקעות זו אחר זו, אז כולם גובים מן האחרונה, כי האחרונה היא הייתה הבת חורין האחרונה, צריך לגבות ממנה, אבל כאן במקרה שלנו, כאשר אותו לוקח, קנה בהתחלה זיבורית, ואז בינונית, ואז עידית, אז אם באמת נלך עם תקנת חכמים, יגבו לו רק מן העידית. וממנו אומר, אני לא רוצה כאן את תקנת חכמים, ולכן חזרנו לדין של כולן נכנסו תחת הבעלים, דהיינו שבעל חוב יגבה מבינונית, כתובת אישה מזיבורית, ורק הניזק יהיה היחיד שאכן יגבה מן האינדית. רק הערה אחת בהקשר הזה של כולן נכנסו תחת הבעלים, תוספות כאן שואלים, איך בכלל יכול להיות מצב כזה שבו הניזק בא לגבות מקרקעות? הרי נזיקין, אומרים תוספות, ואם תאמר, והנזיקין מיל ועל פה נינו, ומיל ועל פה לא גבה ממשעבדי. כלומר, נניח אותו מזיק גרם נזק, ואז מכר את קרקעותיו, מי בכלל אמר שאפשר להוציא מהנכסים המשועבדים, מנכסים שהוא מכר לשלם את הנזק? הרי זה מיל ובעל פה. עונים תוספות, ויש לומר, כשעמד בדין כמיל ובשטר דמיה. אני רוצה לעשות הוקימתה שכבר הלכו לבית משפט, כבר הלכו לבית הדין, ובית הדין פסק שהמזיק צריך לשלם לנזק, ואז זה נחשב כמו מיל ובשטר, שגובה גם מנכסים משועבדים, גם מנכסים שהוא מכר. אינם אומרים תוספות, מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיה וחייו. כלומר, אפילו אם עדיין לא ניגשו לבית דין, עדיין עצם זה שהוא צריך לשלם כאן תשלומי נזיקין, זה מלווה הכתוב בתורה, ובמצב כזה הוא אכן יכול הנזק לגבות את חובו גם מן הנכסים המשועבדים. וממשיכה הגמרא בדיוק באותו הקשר, פשיטה, מחר לוקח בינונית וזיבורית ושייר עידית לפניו, ליתו כולהו וליגבו מעידית, דה האחרוני. כלומר, בוא נחזור לאותו מצב שעליו דיברנו, שמדובר על אותו לוקח שקנה זיבורית ואז בינונית ואז עידית. מעיקר הדין, כולם צריכים לגבות מן העידית כי אותה הוא קנה אחרונה. עכשיו, מה שעשה אותו לוקח זה שהוא הלך את הבינונית והזיבורית ומחר הלאה. מחר ללוקח שני. ושייר אצלו רק את העידית. אז במצב כזה, כול הוא ליגבו מעידית. כולם גובים דווקא מן הקרקע הזאת שנשארה אצלו, דהה אחרוני ובינונית וזיבורית, ליתנו גבי, דמצי למאמר להו, גבו מבינונית וזיבורית, דלא ניחא לי בתקנתא דרבנן. כלומר, אם באמת יש לו את כל השלוש קרקעות, עדיין צריכים כולם לגבות מהעידית, כי אותה הוא קנה אחרונה. אבל בגלל הפלפול המשפטי שהוא אמר מקודם שלא ניחא לי בתקנת חכמים, בסדר, אז רק הניזק יגבה מן העידית, והאחרים יגבו מן הבינונית והזיבורית. אבל כאן, כאשר אותו לוקח שקנה את השלוש קרקעות, כבר בינתיים הספיק למכור את הבינונית והזיבורית. נשארה אצלו רק העידית. אז פה ברור שכולם גובים רק ממנו. ושמה תאמר, אז אולי יגבו מהבינונית והזיבורית שבינתיים הוא מחר לקונה מספר 2. קונה מספר 2 לא בתמונה. הוא אומר, תקשיבו, אני קניתי מקונה מספר 1, אבל קונה מספר 1 השאיר אצלו קרקע עידית, אז כולכם תגבו רק ממנו. ולכן זה אומר את הגמרא פשיטה. אבל מחר עידית ושייר בינונית וזיבורית, מהי? ומה קורה במצב הפוך? שאותו קונה מספר 1 מחר לקונה מספר 2 את העידית, והשאיר אצלו בינונית וזיבורית. מהי? סבר הבאי למימר, אתו כולהו, גב ומעידית. כלומר, כולם ימשיכו ללכת לאותה עידית. למה? כי שוב, החייב הראשון, בואו נדבר על ראובן, שמעון ולוי. ראובן היו לו שלושה בעלי חובות, ניזק ובעל חוב וכתובת אישה, והלך ראובן ומחר עידית זיבורית ובינונית לשמעון, אלא שאת העידית הוא מחר אחרונה, ועכשיו הולך שמעון ומוכר ללוי את העידית. אומר אביי, כשהעידית הזאת יצאה מראובן מלכתחילה, כל השיעבודים היו עליה. ולכן השיעבודים הללו שעברו מראובן לשמעון, עוברים עכשיו משמעון ללוי, ואתו כולו וגבו מעידית. אבל, אמר לי רבה, לא, 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 מה פתאום? מה מחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. וחיוון, דילואת וגבי לוקח ראשון, מה ציאג בלאום מבינונית וזיבורית, ואף על פי דחיזה בני בינונית וזיבורית, הקטה עידית בני חורין הווי, ואין נפרעים ונכסים משועבדים כל זמן דעיקה בני חורין, מצא אמר לי, לא ניחא לי בהי תקנה, וממילא, כל זה אמרנו כבר, וממילא לוקח שני, נמי מצא אמר לי, גבי בינונית וזיבורית, דחיזה בין לוקח שני, הדעת דכל זכות הדהבל אלי ראשון, בגבה זבין. ורב הקהל מחדש חידוש מאוד גדול, מה מחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. כלומר, אחרי שבררנו את כל מה שבררנו מקודם, דהיינו, שאם שמעון קנה מראובן גם עידית, גם בינונית וגם זיבורית, אז אף על פי שהוא קנה את העידית אחרונה, עדיין הוא יכול לבוא ולומר לו שכתובת אישה תגבה מזיבורית, ובעל חוב יגבה מבינונית. ולמה הוא יכול לטעון את הטענה הזאת? משום שאומר לו, ניחא לי בתקנת חכמים. היות שהטענה המשפטית הזאת רלוונטית ביחס לשמעון, ממילא תהיה רלוונטית גם ביחס ללוי שקנה ממנו את הקרקע העידית. שיבוא ולוי ויאמר, אילו הקרקעות הן נשארות אצל שמעון, אז לא הייתם גובים כולם מן העידית, נכון? הייתם גובים גם מבינונית, גם מזיבורית. ממילא הגם ששמעון מכר לי ללוי את הקרקע העידית, הטענה במקומה עומדת. כי ברגע ששמעון מוכר ללוי את הקרקע העידית, הוא לא מוכר לו רק את הקרקע עצמה, אלא מוכר לו גם את כל הטענות המשפטיות שנוספות על אותה קרקע. וכאמור, הדבר הזה הוא בהחלט חידוש גדול, נזכר בגמרא לא רק כאן, אלא גם בסוגיה במציאה, במקומות אחרים, שמחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו, וכאמור, זה חידוש גדול שאפשר להקנות ולהעביר זכויות משפטיות, או טענות משפטיות. אז במהרה מלובלין, הרבה מעיינים במערשה, מתחת למערשה, מודפס המהרה מלובלין, כאן, על הסוגיה שלנו, הוא באמת כותב שכאשר השני קונה את השדה, הוא קונה אותה בתנאי שתהיה לו כל ההגנות שהיו לראשון. אז אפשר להבין מהמערה מלובלין למה זה מועיל, כי יש כאן תנאי. כשבא לוי וקנה את הקרקע עידית משמעון, אז הוא בעצם אמר, הרי אני קונה אותה על דעת זה, שכל הטענות שאתה יכול היית לטעון, אני אוכל לטעון. אבל אם ככה, העיקר קצת חסר מן הספר. כי לא כתוב כאן שהם עשו תנאי. ומשמע שזה מין תנאי מכללה כזה, תנאי מסתמה, שברגע שמחר הראשון לשני, אז כל הטענות שהיו רלוונטיות לראשון, יוכל לטעון גם השני, וכאמור, בהחלט חידוש גדול. אז רק כדי להשלים את העניין הזה, אמר רבה, ראובן שמחר כל שדותיו לשמעון, והלך שמעון, ומחר שדה אחת ללוי, ובא בעל חוב דראובן. אז למי עכשיו צריך לפנות אותו בעל חוב? האם לשמעון, שקנה את כל השדות של ראובן, או שאחת השדות האלה בינתיים מנהון להון הגיע ללוי, אז האם ראובן יכול לגבות ממנו? אומר רבה, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, זה לא משנה. היות שכל הקרקעות הללו משועבדות לחוב של אותו בעל חוב דראובן, אז אפשר לגבות או את הקרקע שאצל שמעון, או את הקרקע שאצל לוי. כמובן הדבר הזה קצת סותר את מה שזה אתה ראינו, כי כי עד עכשיו ראינו שאם שמעון הולך ומוכר ללוי, אז קודם כל האחריות היא על שמעון. ולכן רב המסייג את דבריו ואומר, ולא אמרן, אלא דזבן בינונית. כלומר, היות שאנחנו מדברים על בעל חוב, אז הדין נכון דווקא אם הלך לוי וקנה בינונית משמעון, והשיעבוד של בעל חוב הוא דווקא על בינונית. אבל אם הלך לוי וקנה משמעון עידית או זיבורית, לא. דאמר לי, להכי די וזבני עידית וזיבורית, כלומר אומר לוי לאותו בעל חוב דראובן, אני בכוונה קניתי משמעון דווקא עידית וזיבורית, עדלו חזיה לך. כלומר, זה שראובן, המסכן, שמחר מראש את כל קרקעותיו, זה שיש עליו בעלי חובות, שרוצים לבוא ולגבות ממנו, זה היה ידוע לי. ולכן הקפדתי ונזהרתי לא לקנות משהו שיוכלו לגבות ממנו, אלא דווקא קניתי עידית וזיבורית. ולכן תלך בבקשה לשמעון, תגבה ממנו. ועוד מסייג רבה ואומר, ואפילו זבן בינונית, אפילו אם לוי קנה בינונית משמעון, נמי לא אמרן, אלא דלא שייר בינונית דכוותי, שהוא לא, לא השאיר אצל שמעון עוד קרקע בינונית, שממנה הבעל חוב דראובן יוכל לגבות. דלא מצא אמר לי, הנחתי לך מקום לגבי שמעון. אבל שייר בינונית דכוותי גבי שמעון, לא גבי מיני. דמצא אמר לי, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. כלומר, כמו שראינו, בעצם יוצא שרבה מצד אחד מחדש שרצה מזה גובה, רצה מזה גובה, אבל מצד שני באותה נשימה רבה אומר שהיסוד שקבענו מקודם במקומו עומד. דהיינו, שבאמת האחריות של הלוקח הראשון, במקרה הזה שמעון, גדולה יותר מן האחריות של הלוקח השני, של לוי. ולכן כל עוד לוי השאיר אצל שמעון קרקע שהבעל חוב דראובן יכול לגבות ממנה, ממילא אי אפשר יהיה לבוא בשום תביעה או בשום טענה כלפי לוי, אלא כל הדיון יצטרך להיות כלפי שמעון. אני יודע שהדברים היו טיפ טיפה מבלבלים, לפעמים קצת קשה להחזיק ראש על העידית, בינונית, זיבורית וראובן לשמעון ולוי. מכאן ואילך אנחנו עדיין נשארים בהלכות גבייה, אבל בהלכות קצת אחרות, וגם נדמה לי שיש בהם גם יותר למדנות או יותר איזשהו עומק הלכתי שאפשר לפלפל בו יותר. ובכן מעניין לעניין באותו העניין, ממשיכה הגמרא דף ח עמוד ב למטה ואומרת, אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, וכך צריך להיות. שאם יבוא עכשיו אותו בעל חוב דראובן שכבר דיברנו עליו הרבה, ויגבה את השדה משמעון, יחזור שמעון לראובן ויגיד, תחזיר לי את הכסף, אני שילמתי לך את הכסף, שילמתי לך כסף, קיבלתי שדה, גבו ממני את השדה, אני מבקש את הכסף וחזרה. אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, ואת הבעל חוב דראובן וטרף משמעון, חששנו שזה יקרה, ולכן ראובן באמת נתן אחריות. דינה הוא, אומר אביי, דאזיל ראובן ומשתאי דינה בהדי. כלומר, רגע לפני שבא בעל חוב דראובן וגובה את הקרקע משמעון, ראובן תובע אותו לבית משפט. ואומר לו, רגע, 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 מי בכלל אמר שאתה יכול לגבות? אני כבר לא חייב לך כסף, פרעתי לך את החוב. וסיים הבעיה את החידוש ואומר, ולא מצי אמר לי, כלומר, לא יכול הבעל חוב לומר לראובן, לאו בעל דברים דידיית. כלומר, יבוא הבעל חוב ויגיד, סליחה, ראובן, איך אתה בכלל מנהל איתי דיון? לי יש שטר. אתה חייב לי כסף, אין לך עכשיו קרקעות. הקרקע שאתה מכרת לשמעון משועבדת, אז אני הולך וגובה אותה. בעצם הדין שלי עכשיו הוא עם שמעון, ועם הקרקע המשועבדת, אותך אני לא מכיר. אומר אביי, בעל חוב דראובן לא יכול לטעון טענה כזאת, הוא לא יכול לומר לאו בעל דברים דידיית. מדוע? דאמר לי, משיב ראובן לבעל חובו, אם מפק תמיני, אם באמת תגיד שאתה מוציא עכשיו את הקרקע משמעון, עליי הדר, הוא יבוא לטבוע אותי, כי אז זה מכר באחריות. ולכן אנחנו נמצא את הדיון המשפטי בינינו, עוד לפני שאתה יכול ללכת ולגבות את הקרקע שאני מכרתי לשמעון. כך מחדש הבאי, וזה כאמור על מחר באחריות. ועכשיו חידוש יותר גדול, ואיקא דאמרי אומרת הגמרא, אפילו שלא באחריות נמי. כלומר, אפילו אם ראובן מכר את השדה לשמעון בלי אחריות, ואז אם יבוא בעל חוב דראובן ויגבה משמעון, אין לשמעון שום טענה, ראובן לא יפסיד מזה כלום. ובכל זאת מבקש ראובן מהבעל חוב, רגע לפני שאתה גובה משמעון, אני רוצה לדון איתך, אולי אני לא חייב לך. אף על פי שזה לא באחריות, מדוע? דאמר לי, אומר ראובן לאותו בעל חוב, לא ניחה לי דתהה ולשמעון תרעומת עליי. גם אם המחר היה שלא באחריות, ושמעון לא יוכל לבוא ולטבוע בחזרה את מעותיו מראובן, ברור שלשמעון תהיה תרעומת גדולה. רימית אותי. מכרת לי קרקע, שבעצם הייתה משועבדת לאיזשהו בעל חוב, אני שילמתי לך על הקרקע ולא קיבלתי מזה שום דבר. אז בסדר, המחר לא היה באחריות, אז מה? אבל סוף כל סוף, פגעת בי, רימית אותי. ואומר ראובן, אני לא רוצה שיצא לי שם כזה. אני לא רוצה שיצא לי שם של מישהו שהוא מרמה, אני לא רוצה שלאנשים אחרים תהיה תרעומת עליי. ולכן מוסיף אביי ואומר שאפילו אם המחר הוא שלא באחריות, עדיין יכול ראובן למצות את הדיון עם בעל חובו, עוד לפני שאותו בעל חוב בא וגובה משמעון. ומה שמתחדש כאן בגמרא, שתי נקודות, א', שבאמת תרעומת היא יסוד הלכתי חשוב, בגמרא ובראשונים, בבבא בתרא, בדף מם ג', יש דיון לגבי פסול נוגע בעדותו. ודנו שם האם כאשר יש באמת מצב של תרעומת, אדם נחשב נוגע בעדותו, או במילים אחרות, השאלה הזאת של תרעומת היא, השאלה הזאת של נוגע בעדותו, היא אבן בוחן טובה לקבוע עד כמה אנחנו רואים בתרעומת באמת יסוד הלכתי מבוסס ועקרוני. האם באמת זה של מישהו מקפיד עליי? לא, שיקפיד עליי, מה אכפת לי? אני לא חייב לו כסף, המחיר היה שלא באחריות. או שאם מישהו מקפיד עליי, אז ממש זה הופך אותי להיות בעל דבר, זה הופך אותי להיות נוגע בדבר לעניין עדות. וכאמור, בסוגיה שלנו, בהחלט משמע שכן. ולכן בא ראובן ואומר, אף על פי שאני לכאורה לא מפסיד שום דבר מזה שאתה גובה את הקרקע משמעון, אני עדיין מבקש שנדון בזה קודם, כדי שלשמעון לא תהיה תרעומת עליי. אז זה לגבי עצם המושג של תרעומת. הערה נוספת, הערה שנייה, לגבי עצם האפשרות של אותו ראובן לטעון כנגד הבעל חוב, התוספות כאן שואלים מה החידוש, כלומר, למה זה משנה? הרי כל טענה שיטען ראובן, יכול לטעון גם שמעון, ואפילו אם שמעון לא יטען, יכול להיות שאנחנו נטען עבורו, מדין טענינה. אז התוספות אומרים, מה זה משנה מי מנהל את השיג ושיח עם הבעל חוב? מה זה משנה אם זה יהיה ראובן או שמעון? הרי מן הסתם הם יטענו שניהם את אותן טענות. אז התוספות משיבים באופן משפטי שבהחלט יכולים להיות מצבים של טענה שמישהו אחד טוען ולא מישהו אחר. למשל, מה שקרוי בדיני הראיות, ראיה אחרונה. לא מחלוקת תנאים בסוגיות אחרות, לא נאריך בזה כאן, אבל ראיה אחרונה, הכוונה שבעל הדבר אמר, אין לי יותר ראיות. שאלו אותו הדיינים, יש לך עוד משהו לטעון, יש לך עוד ראיות להביא? אמר, לא, אין לי, אני מציתי, I rest my case. כאילו, טענתי את כל מה שאני צריך לטעון. אז אם אחד מהם אמר, אין לי יותר ראיות, השאלה אם השני עכשיו יוכל לטעון, לא, רגע, בכל זאת יש לי ראיה נוספת. טוב, אז כאמור, זה יכול להיות נפקמינה בין שניהם. ראשונים אחרים, בניגוד לתוספות הסבירו, שגם אם מת אינה חינמי, אין טענה ממשית שראובן יכול לטעון ולא שמעון, או שמעון ולא ראובן, עדיין ראובן רוצה לבוא ולהגיד, אני רוצה לייצג את עצמי בעצמי. אני משער שאני אוכל לומר את הדברים בצורה יותר נחרצת, יותר ברורה, יותר חד משמעית, ולכן הגם שתיאורטית שמעון יכול לטעון את אותן טענות שגם אני ראובן טוען, אני מעדיף לנהל את ההליך בעצמי. אני מכיר את הבעל חוב הזה, הוא כבר הרבה שנים רודף אחריי, אני רוצה לנהל את השיח מולו, ולא להשאיר את השיח הזה לחברי שקנה ממני את הקרקע, לשמעון, וכאמור כל זה כדי שלא תהיה לו תרעומת עליי. ועוד אומר אביי, ואמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון, שלא באחריות, ויצאו עליה עסיקין. רש"י כאן מדגיש, בדף ט' עמוד א', שאותם עסיקים הם מערערים על הלגיטימיות של המכירה, מערערים על זה שבכלל ראובן אולי הקרקע לא שלו, אז איך הוא מוכר אותה לשמעון? התוספות כאן מדגישים שהם לא אנסים. כלומר, זה לא שבא פתאום מישהו ורוצה לגזול את הקרקע משמעון. כי אם זה מישהו שגוזל את הקרקע משמעון, מה זה קשור לראובן? ראובן יאמר לשמעון, מזלך גרם, כל עוד זה היה אצלי, אף אחד לא בא ולקח בכוח. ממך באו ולקחו בכוח, מזלך גרם. אז כאמור יצאו עליה עסיקין, הכוונה שהמחירה מראש לא הייתה קשרה, שהייתה פה איזושהי בעיה בבעלות של ראובן בשדה שהוא מכר לשמעון. ובכן, ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה עסיקין, עד שלא החזיק בה, דפתת עמוד א', יכול לחזור בו. מי שהחזיק בה, אין יכול לחזור בו. כלומר, שמעון עכשיו רוצה לברוח מהעסקה הזאת, להגיד וואי וואי, קניתי קרקע שיש עליה עסיקין, שיש בכלל ספק משפטי אם אני יכול לקנות אותה. אז שמעון רוצה לבטל את העסקה. יכול לבטל או לא יכול לבטל? מרבי, תלוי אם הוא החזיק או לא. אם הוא כבר החזיק בקרקע, כמובן הוא לא יכול לחזור בו, העסקה תקפה. אם הוא לא החזיק בה, יכול לחזור בו. מה היא טעמה? דאמר לי, כלומר, אם באמת כבר החזיק בה, למה הוא לא יכול לחזור בו? משום שיאמר לו, ראובן לשמעון, דאמר לי, חיית דקת רי סברת וקבלת. כלומר, קיבלת תיק קשור עם הרבה הרבה קשרים, לא טרחת לבחון את הקשרים, בהקשר שלנו, כמובן היינו מתרגמים את זה, קנית חתול בסק, חתול קשור בתוך הסק, בעיה שלך. אתה כבר קנית, אתה לא יכול לחזור בך. עכשיו שוב, אם בסוף יתברר שמישהו יבוא ויוציא את השדה משמעון, והמחר הזה הוא מחר באחריות, בסדר, אז ששמעון יחזור לראובן, לממש את האחריות. אבל כרגע, ברגע שכבר קנית, זה שיש שמועות ועסיקין, תתמודד. תתמודד, חיית דקטרי, סברת וקבל. ממתי הווה חזקה, כלומר מה זה אומר אם החזיק בה או לא החזיק בה, מחידה יש המצרי, ברגע שעשה איזשהו סיבוב בשדה, ממש החזיק בפועל בשדה, הוא לא יכול לחזור בו מן המחר. מסיים הבאי ואומר, ודווקא שלא באחריות. כל הדין הזה, דווקא אם זה מחר לא באחריות, אבל באחריות, אם שמעון קנה מראובן באחריות, אז ברור שהוא יכול עכשיו לברוח מהעסקה. כי הוא אומר, סליחה, אבל זה מחר באחריות, אני לא מתכוון להתעסק פה עכשיו עם קרקע שיש עליה עסיקין, עם קרקע שיבואו להוציא אותה ממני. ולכן באחריות לא. ויקדה אמרי, אפילו באחריות נמי, כמו אפילו אם זה מחר באחריות, יכול ראובן לומר לשמעון, אך ויתיר פח ואשלם לך. לא, לא. נכון, המחר הוא באחריות, אבל כרגע יש רק הסיכין. אם יבואו ויוציאו ממך שמעון את הקרקע, בבקשה תחזור ואני אממש את האחריות. אבל כל עוד לא הוציאו ממך את הקרקע, כל עוד זה רק הסיכין, אז סברת וקיבלת, קנית כבר את השדה, די שם יצרי, ולכן אתה לא יכול עכשיו לחזור בך מן העסקה. וכך בעצם טוען אביי, אז אם נשים לב, במקרה הקודם אביי באמת בא ואומר שראובן באמת רוצה לטעון ולפעול כדי ששמעון לא ייפגע, ואפילו אם זה מחר שלא באחריות, חשוב לראובן ששמעון לא ייפגע כדי שלא תהיה לו תרעומת. בהלכה השנייה של אביי זה קצת הפוך. בא ראובן ואומר לשמעון, בעיה שלך, בעיה שלך. תתמודד אתה עם העסיקין הללו, ואם בסוף יגבו ממך, אז אך ויתירפך ואשלם לך, כך מחדש אביי. אז שוב, ממש כמה הערות קצרות על הסוגיה הזאת של עסיקין. ראשית, יש כאן מחלוקת עקרונית בין הראשונים, לגבי עצם ההלכה של מחידה יש אמיצרי שלא יכול לחזור בו. כלומר, כל עוד נאמר בפירוש, אם החזיק בה יכול לחזור בו, אם לא החזיק בה, אם החזיק בה אז לא יכול לחזור בו, אם לא החזיק בה אז עדיין יכול לחזור בו. מה זאת אומרת החזיק בה? אז רש"י כאן מסביר שאותו דייש המצרי, הכוונה שהוא השלים את מעשה הקניין. אם מעשה הקניין גמור ושלם, אתה כבר לא יכול לבטל. אם מעשה הקניין לא גמור ושלם, אתה יכול עוד לחזור בך. אבל התוספות חולקים על רש"י, והתוספות אומרים, גם אם הקניין הושלם לחלוטין, עדיין הקונה, אותו שמעון, יכול לחזור בו. כל עוד לא סייר שם בפועל. כותבים תוספות ונראה לפרש, דמריה שקנאו בקניין גמור, בחליפין או בשטר או בחזקה, או רפק בתפורטה, ודעתו של אדם, שאף על פי שקנאו בקניין גמור, אם יצאו עוררין, יכול לחזור בו כל זמן שלא הלך המצרי השדה לאורכה ולרוחבה. באמת מבארים שער הראשונים, שאם דייש המצרי, אז ממש סבר וקיבל. כלומר, זה לא משנה אם הקניין הושלם או לא הושלם. יכול להיות שהקניין כבר הושלם. אבל בכל זאת, יש לו עדיין אפשרות להתחרט. מעין האמירה שאנחנו שומעים גם היום, דווקא לא בקרקעות, אלא במיטלטלין, קנית איזשהו מוצר, אתה יכול להחליף אותו, אבל רק אם הוא באריזה המקורית. אז ברור שאם קנית מוצר הוא שלך לגמרי, הקניין הושלם. ובכל זאת, אם הוא עדיין בתוך האריזה ולא נגעת בו ולא פתחת אותו, אתה יכול להחליף אותו. אבל אם כבר נגעת ופתחת, אתה לא יכול להחליף. אז זה בעצם מה שקורה כאן לפי התוספות. כלומר, הקניין כבר הושלם, ובכל זאת, אתה עדיין יכול להתחרט כל עוד לא ממש הסתובבת במיצריה של השדה. ולהלכה, אפילו אם הוא מחר באחריות, כמו הלישנה השנייה של הבעיה, אם כבר דייש המצרי, באמת לא יכול לחזור בו. וכך פוסק גם הרמב״ם, ונראה שהרמב״ם באמת מפרש כדברי התוספות, שאפילו אם המחר הושלם, הוא עדיין יכול לחזור בו כל עוד לא ישתמש בפועל. כך כותב הרמב״ם פרק י"ט על החבט נלכות מחירה, המוכר קרקע לחברו, ואחר שקנה הלוקח באחד מן הדרכים שקונים בהם, קודם שישתמש בה, בסדר? היה קניין גמור, כמו התוספות, אבל עוד לא ישתמש בה, אבל אז יצאו עליה מערערין, הרי זה יכול לחזור בו, ומסביר הרמב״ם שאין לך מום גדול מזה, שעדיין לא נהנה בו ובאו התובעים. כלומר, הרמב״ם מבין שיש כאן מהלכות מקח טעות, שיש כאן מום במקח, והיות שהמום הזה התגלה, אף על פי שמעשה הקניין כבר הושלם. אבל היות שעכשיו גיליתי את המום הזה, אומר הרמב״ם, ממילא הוא יכול לחזור בו. אם כבר ממש השתמשת, אז כנראה סוג של סבר וקיבל, ואז אם יוציאו ממך, לך תממש את האחריות. אבל אם לא, אי אפשר לבטל את העסקה. ורק הערה מעניינת, אם כבר הרמב״ם שם פתוח לפנינו, אז קראתי את הרמב״ם פרק י"ט על החבט מלכות מחירה, והלכה א' שם כותב הרמב״ם, אסור למוכר למכור לחברו קרקע או מיטלטלין שיש בה עסיקין ויש בה דין עד שיודיעו, שאף על פי שהאחריות עליו, אין אדם רוצה שייתן מעותיו ויורד לדין ויהיה נתבע מאחרים. אז במוצאי שבת שעברה, כאשר התחלנו את מסכת בבא קמא, דיברנו על האיסור להזיק. וככלל, עולם הגבייה והממונות הוא עולם של חייב ופטור, לא עולם של אסור ומותר. ובכל זאת, הרמב״ם כאן מוסיף שחובה על המוכר לנהוג ביושר, ואסור לו מהבחינה הערכית למכור קרקע שיש עליה ספקות וערעורים. המגיד משנה שם באמת, כאמור, בתחילת הלכות מחירה, המגיד משנה אומר, דינו של הרב זל פשוט הוא בטעם, שלא יהיה זה פחות משאר ההונאות שהן אסורות, והרי זה כמו. והמגיד משנה מציין לסוגיה בשבועות בדף למד א', שמדברת על לא טוב עשה בתוך עמיו. כלומר, גם הסוגיה שם בשבועות מדברת על הסוגיה שם באמת סוגיה עקרונית, על התפר שבין חיובים המוניים לבין השאלה הערכית של התנהלות בחוסר כנות, של התנהלות בחוסר יושר. ולכן הרמב״ם מבין שלמכור קרקע שיש עליה עסיקין, מעבר לדיון ההלכתי כאן, מתי יכול או לא יכול לחזור בו, אומר הרמב״ם, יש כאן שאלה הרבה יותר עקרונית, והיא השאלה אם זה בכלל מותר או אסור. וכאמור, הרמב״ם בהחלט אומר, הדבר הזה אסור, ערכית, מהותית, לא נכון לעשות הדבר הזה. עכשיו, לסוגיה הזאת יש כמובן כל מיני יישומים מעשיים, ומצאתי כמה וכמה תשובות, גם בפסקי הדין הרבניים, וגם במילה משיבים בדור האחרון, שעוסקים באמת במצבים של עסקאות נדלן, שבסוף התברר שהיה כאן איזושהי בעיה בדירה או בנכס שקנו. שהמוכר הקודם קודם בכלל שיאבד את הנכס, ויש משכנתה של מישהו על, על הנכס. למשל, יש ספר שו"ת להורות נתן של הרב גשטטנר, בחלק י"ג בסימן ק"ל למטה, יש שם דיון לגבי עסקת נדלן, שבחוזה נכתב בפירוש, שהמוכר מצהיר כי המכר, הממכר חופשי מכל שיעבוד או עיכול. לבסוף התברר שכן הייתה איזושהי משכנתה רשומה על הנכס. אז אפשר או אי אפשר לבטל את העסקה. גם בפסקי הדין הרבניים, יש בפרויקט השו"ת כמה וכמה קבצים מאוד חשובים של פסקי דין רבניים, אז גם כן יש דיונים שונים על ביטול מקח, בגלל בעיות משפטיות שרובצות אחר כך על הנכס, והכל בעצם חוזר לנושא הזה של קרקע שיצאו עליה עסיקים. זהו. אז בעצם הפלגנו מעניין לעניין ומסוגיה לסוגיה בכל הנושאים הללו של גביית בעלי חובות, והנה אנחנו עכשיו בדף תת עמוד א' חוזרים אל הנושא שלנו, אל תשלומי נזיקין ממיתה. אז מה שראינו עד עכשיו זה בעיקר את קושייתו של רבא, אם אתם זוכרים בדף זין, כאשר אביי, סליחה, שואל את רבא, אז באמת האם צריך לשלם דווקא מיתה, או שאפשר לשלם כסף, כמו שנאמר, בנזקי בור, כסף ישיב לבעלה. ובאמת אומרת הגמרא עכשיו, רב הונא אמר, או כסף או מיתה. והוא מוסכם על כל הראשונים, שדברי רב הונא מוסבים לאל. רב הונא חוזר לכל הדיון שכבר ראינו. יש כאן מחלוקת בין רש"י לתוספות, לאן בדיוק הוא חוזר. אז כאמור, רש"י מסביר שרב הונא בא לענות על אותה שאלה של אביי לרבא, מה היחס בין מיטב שדהו לבין כסף ישיב לבעליו. התוספות סבורים שרב הונא חוזר לעצם הדין שבמשנה. להסביר מה ששנינו במשנה, שכשהזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, שרב הונא חוזר לבאר, אז מה זה תשלומי מיטב? ובא רב הונא לומר, או באמת מיטב שדהו, את קרקע העידית שעליה דיברנו הרבה, או כסף מזומן. ולכאורה זו באמת הדרך הכי פשוטה והכי נכונה לפרוע את החוב. הייתי ורב נחמן לרב הונא ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין. אם כן, שואל רב נחמן את רב הונא, איך אתה אומר דווקא כסף? הרי אתה רואה שגם שווה כסף ככסף, וכבר ראינו שאפשר לתת אפילו סובין, ועד רבה, ראינו שכל מילי מיטב הוא. משיב לו רבינה ואומר, אחא במאי עסקינן בדלית ליה, לא, לא, לא. כל מה שראינו שאפשר לתת סובין במקום קרקע, זה רק כאשר, או לתת סובין במקום כסף, זה רק כאשר למזיק באמת אין שום דבר אחר. אין לו קרקע, אין לו כסף, ממילא הוא נותן סובין. אומרת הגמרא, אי דלית ליה, אז אם באמת אין לו שום דבר, פשיטה. נו, אז ברור, אז מה אתה מצפה ממנו לעשות? עונה הגמרא, מה עוד אתימה אמרינן לי זיל טרח וזבין ואייטי לי כסף? תמש מלן שלו. כלומר, אם יש לו כסף, שייתן כסף מזומן. אם אין לו כסף מזומן, שייתן מיטב שדהו. אם אין לו לא את זה ולא את זה, אז, ורק אז, הוא יכול לתת באמת סובין, דהיינו לתת איזה שמיטלטלין או פירות או כל דבר אחר, שהם שווה כסף. אבל כאמור זה רק בדלית ברירה אחרת, והחידוש הוא שאם כל מה שנשאר לו זה רק סובין או רק אי אילו מיטלטלין, אז לא מחייבים אותו למכור אותם ולהביא במקומם כסף מזומן, אלא יכול לתת אותם כפי שהם. ובאמת, כמו שמעירים כאן התוספות שהזכרנו מקודם, יש כאן שאלה עקרונית, והיא מה היחס בין הדברים הללו של רב הונא, לבין דברי רב הונא ברדר רב יהושע ורב פאפה, שסיימנו ביום שישי בדף זין עמוד ב', לגבי זה שכל מילי מיטבו. אז התוספות מצטטים כאן מן הריף, שהבין שבאמת יש בדבר הזה סתירה גמורה, ואין הלכה כרב הונא. אני קורא כאן את התוספות דף ט' עמוד א', ובספר רב אלפס פרש, דרב הונא ברדר רב יהושע ורב פאפה דלאל בדף זין, פליגה דרב הונא דהכה. דהינו סברי כל מילי מיטבו, ואפילו סובין. ורב הונא סבר דלא אבי מיטב, אלא או כסף או קרקע, ופסק, כלומר הריף, כי רב פאפה ורב הונא ברדר רב יהושע שם בתראי. וכך פוסק גם הרמב״ם ורוב הראשונים והשולחן ערוך, שאכן ניתן לשלם בכל דבר, ואפילו סובין. ואין הלכה כדברי רב הונא כאן. רבנו תם בתוספות חולק על הפירוש הזה של הריף, ורבנו תם אין סובר כן, דמפרש דיש ג' דינים. כלומר, רבנו תם מחלק את זה לשלושה סוגים של תשלומים, בנזיקין, או כסף או מיטב, כמו שאומר רב הונא, ורק אם לייטלי, אז אפילו סובין. ובהמשך מסביר רבנו תם שבבעל חוב זה שונה, בתשלום שכר שכיר זה שונה, וכן הלאה זו הדרך. אבל ברור לרבנו תם שכסף ומיטב קודמים לתשלום סובין. ואכן אני חושב שגם במציאות שאנחנו מכירים היום, אדם גרם נזק, אז הוא ישגר לנזק ערימה של עגבניות, בשווי הנזק. אבל מה הנזק יעשה עם כזאת ערימה של עגבניות? ברור שהוא צריך קודם כל לשלם לו כסף או מיטב, ורק אם אין לו אז הוא יכול לשלם בסובין או בדברים אחרים. כך רבנו תם, אבל כאמור הריף והרמב״ם לא הבינו כך. והריף והרמב״ם הבינו שבאמת יכול לשלם בכל דבר. כמו שרמזתי מקודם, רבנו תם מדבר על סוגים שונים של תשלומים, מה סדרי התשלום להלוואות, לחובות אחרים, ומעניין שהגישה הכי מחמירה כאן אצל רבנו תם בתוספות, היא דווקא לגבי שכר שכיר. כלומר, במסגרת חיובו של מעסיק לשלם לשכיר את שכרו, אז באמת מחויב בעל הבית, מחויב המעסיק, ממש את מה שהגמרא כאן שוללת, שהוא יצטרך ללכת למכור את מטלטליו כדי להשיג כסף, בשכר שכיר חייבים לעשות את זה. בשכר שכיר יצטרך המעסיק ללכת וממש למכור מנכסיו ולמכור מטלטלין כדי שיהיה לו כסף מזומן לשלם לשכיר. וזו תפיסה עקרונית וחשובה עד כמה התורה חרדה על העניין הזה של שכר שכיר. אז כאמור זו דעת רבנו תם, התוספות סבורים שאפילו בנזיקין אפשר לשלם, הריף והרמב"ם סבורים שגם בנזיקין אפשר לשלם גם בסובין. ועוד הערה אחת בהקשר הזה מתייחס קצת ללומדס שמאחורי העניין הזה. אז באמת צריך לשאול, האומנם נדרש מקור לזה שיכול לשלם בסובין, דהיינו בשווה כסף? האם זו לא סברה פשוטה ששווה כסף ככסף? אז דבר קשור לדיון ארוך בראשונים, דווקא בפרק הראשון, או אפילו ממש בסוגיה הראשונה במסכת קידושין, וגם שם למדנו לעניין קידושין הזה ששווה כסף ככסף, אז השעה כבר מתאחרת, לא נאריך בכל הדיון שם, אבל אני כן רוצה לקרוא משפט אחד מדברי הרמב"ן שם, בקידושין בדף ב', וכותב הרמב"ן, וכן גבי נזיקין, סל כדעתך אמינה שאינו יכול לפורעו בעל כורחו בשווה כסף, אלא ממיטב, כי דכתיב, מיטב שדהו ישלם. כמה שמלן שיכול לשלם גם בשווה כסף, כמו שהגמרא כאן אומר. ופירוש לפירושו של הרמב"ן, הפסוק מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, מתייחס לנזקי שן ורגל, דהיינו לנזקים שממש פוגעים בשדה. ולכן הייתה סברה לומר שהתורה רואה את תשלומי הנזיקים כסוג של עין תחת עין. אם אדם הזיק שדה, חובה עליו להעמיד שדה תחתיה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ולכן כדי להוציא מסברה כזאת, אומר הרמב"ן, שחז"ל היו צריכים לדרוש מפסוק מפורש ששווה כסף ככסף. כלומר שאין חובה לשלם דווקא מן הקרקע, אלא אפשר לתת גם משהו אחר. עכשיו הדברים האלה של הרמב"ן בעצם נוגעים לשאלה יסודית בדיני נזיקין, והיא האם תשלומי הנזק בעצם באים להשלים את ההפסד הממוני, ואם ככה באמת ניתן לשלם בכל דרך שהיא, זו סברה פשוטה ששווה כסף ככסף. או שתשלומי נזיקין באים לתקן את הנזק. הרסת קרקע, תחזיר קרקע. ואם ככה, צריך פסוק מיוחד שילמד ששווה כסף ככסף. אז זה רק הערה בשולי הדיון הזה של השאלה כיצד בדיוק פורעים את חוב הנזיקין. ושוב, כמו שקראנו לנו גם בסוגיה הקודמת, פונה הגמרא לנושא מעניין לעניין שלא לגמרי באותה עניין. אומרת הגמרא, דפתת עמוד א', אמר רב אסי, כספים הרי הן כקרקע. שזה בעצם מאוד דומה לדברים שאמר רב הונא של או כסף או מיטב, כסף מזומן שווה כקרקע. אומרת הגמרא למאי הלכתא אילם על עניין מיטב, כלומר על העניין הזה של תשלומי נזיקין, אז היינו דרב הונא, אז רב אסי חזר על דברי רב הונא. אלא אומרת הגמרא, ושוב אנחנו סוטים לעניין אחר, אלא לשני אחים שחלקו ונטל אחד קרקע ואחד כספים. כלומר אבא הוריש 100 שקלים במזומן ועוד חלקת אדמה ששווה 100 שקלים. אז באו שני אחים כדי שלא יהיו מריבות על הירושה, זה לקח את כל המזומן, זה לקח את כל הקרקע, לכאורה חילקו בדיוק שווה בשווה. שני אחים שחילקו ונטל אחד קרקע ואחד כספים, ואז בא בעל חוב, כלומר מסתבר שאבא השאיר בעל חוב, מה בעל חוב גובה את הקרקעות? בא בעל חוב ונטל קרקע, דאזיל היי ושקיל פלגה בכספים בהדי. כלומר אם קרה כדבר הזה אומר אבסי, כספים הרי אין כקרקע. כלומר, אתה קיבלת קרקע בשווי 100, אבל גבו לך אותה. ממילא, כספים הרי אין כקרקע, אתה חוזר לאח שקיבל 100 שקלים בכסף מזומן, ואתה חולק איתו שווה בשווה. כי כספים הרי אין כקרקע, אבל אומרת הגמרא, פשיטה, היי ברא והי לאו ברא, כאילו, הדין הזה הוא ברור. זה בן וזה בן. למה שיבצר מצב שפה בדיעבד יוצא, שבן אחד קיבל ירושה ובן אחד לא קיבל כלום, כי גבו לו את הכל? אז ברור. איקא דאמרי אומרת הגמרא, וזה מאוד מיוחד, בדרך כלל לא קורה דבר כזה, הגמרא עכשיו אמרה פשיטה שמה? פשיטה שוודאי יבוא הבן שגבו ממנו את הקרקע ויחלוק בכסף. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, אדרבה לאידך גיסא, הפשיטות היא בדיוק הפוכה, דאמר לי, כלומר, אמר אותו בן שקיבל את הכסף המזומן, לאחי שק לכספים, דימיגן ולא משתלם נמינך, ולאחי אתה שקלת ערה, דימיטרפה לא משתלם תחבי, דימיני. כלומר, עשינו פה, כל אחד לקח איזשהו סיכון מחושב. אני אמרתי, אני אקח את הכסף. אם אחר יבוא גנב ויגנוב את הכסף, אז אני הייתי יוצא בלי שום ירושה. היו גונבים לי את כל המזומן. ואתה לעומת זאת לקחת קרקע, אי אפשר לגנוב קרקע. ואם היו גונבים ממני את הכסף, הייתי בא אליך בטענות? לא. ולכן באותה מידה, אתה לקחת קרקע, ועכשיו באו וגבו ממך את הקרקע, כי בעל חוב גובה מקרקעות ולא מכספים, אז זה בעיה שלך. ולכן סוף כל סוף, במקרה כזה שאחד קיבל 100 שקלים מזומן ואחד קיבל קרקע 100 שקלים, אומרת הגמרא, במצב כזה פשיטה, לכאן או לכאן. או שברור שעכשיו הם כן מחלקים שווה בשווה, או שמצב כזה אין החינם הם באמת לא צריכים להתחלק, אבל ככה או ככה זה לא יכול להסביר את רב אסי שכספים הרי אין כקרקע. אלא למקרה עוד יותר מורכב, לשני אחים שחלקו, הוא בא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם. כלומר, את הקרקע עצמה. האבא השאיר קרקע בשווי 100 שקלים, חילקו אותה חצי חצי, ואז בא בעל חוב ולקח רק מאחד מהם. ובמצב כזה אומר רב אסי, כספים הרי אין כקרקע, כלומר אנחנו שמים את השווי של הקרקע ומחלקים ביניהם. אומרת הגמרא, אבל אמרה רב אסי חד הזימנה, דאיתמה. האחים שחלקו בא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם. רב אמר, בטלה מחלוקת. לקחנו את כל הקרקע שאבא השאיר, חילקנו חצי חצי, בא בעל חוב וגבה מאחד משני האחים, אז צריך לחלק הכל מחדש, זה לא הוגן להישאר עם החלוקה שכבר הייתה. ולכן רב אומר, בטלה מחלוקת. ושמואל אמר, ויתר, מה פתאום? חילקנו חצי חצי, מזלך גרם, גבו עכשיו ממך, זו בעיה שלך. ורב אסי אמר, נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. הגמרא מסבירה, רב אמר בטלה מחלוקת, כסבר האחים שחלקו כי יורשים הוו. כל אחד זה החלק שלו, ולכן הם עדיין נשארים יורשים. וממילא הם באו וגבו אחד מהם, בטלה מחלוקת. שמואל אמר, ויתר, כסבר האחים שחלקו לקוחות וכלוקח שלו באחריות דמי. כלומר, כל אחד קנה את החלק היחסי שלו, אין כאן אחריות, אין למי לטבוע, ולכן אם בא מישהו ואם בא בעל חוב וגבה, אז הוא גבה. ורב אסי אמר, נוטל רביע בקרקע ורביע במעות, מסבקלי, היא כיורשין דמו, היא כלקוחות דמו, היא לכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. אז רשי כאן מביא שני פירושים, שוב השם ממש מתאחרת, אז לא נאריך בשני הפירושים ברשי, אבל נסביר את הפירוש הפשוט, שבאמת רב אסי מתלבט. רב אסי אומר, האם הלכה כרב, שבאמת בטלה המחלוקת, דהיינו שיש קרקע שווה 100 שקלים, חילקו אותה שני אחים 50 ו-50, ואז בבעל חוב וגבה מאחד משני האחים. אז אם הלכה כרב, צריך לחלוק הכל מחדש. אם הלכה כשמואל, אז לא מקבל כלום. רב אסי מתלבט, וזה ממון המוטל בספק, ורשי כאן אומר, זה ממון המוטל בספק שאין בו מוחזק ברור. זה לא לגמרי מדויק שאפשר לראות את האח שחילק כבר כמוחזק, כי הם כולם באים מכוח הירושה. ולכן הממון המוטל בספק חולקים. וזה נכון גם אם חולקים קרקע וגם אם מחלקים מעות. ואם כן, סוף כל סוף, אם זאת כוונתו של רב אסי כשאמר כספים הרי אין כקרקע, אז הוא כבר אמר את זה, כאשר דנו בסוגיה הזאת של האחים שחלקו. אלא, אומרת הגמרא, מהי הרי אין כקרקע? לעניין מיטב. כלומר, הנה חינמי לעניין תשלומי נזיקין, שצריך לשלם דווקא מיטב, בא רב אסי ואומר שכספים הרי אין כקרקע. ובאמת, אפשר לשלם או בקרקע או בכספים. אומרת הגמרא, אי הכי היינו דרבונה. אומרת הגמרא, אי מה וכן, אמר רב אסי, הנה חינמי, כל מה שרב אסי רוצה, זה לחזק את דברי רב הונא, שאמר או כסף או מת. והלכה האחרונה לערב, שמפרשים פה קצת התקשו, למה היא בכלל נזכרת כאן? כי עדיין עסוק בדיני כספים, אבל בהקשר שונה לחלוטין, בהקשר של קיום מצוות, עד כדי כך שיש כאלה שהוסיפו לדברי רב הונא שראינו מקודם, את המילים אמר רב זיירה, אמר רב הונא, ואז המימרה הבאה נזכרת כאן רק כי מדובר על שתי מימרות ששתיהן מימרות של רב זיירה בשמו של רב הונא. על כל פנים, חידוש נוסף לא קשור בכלל לכל מה שדיברנו עכשיו, בשאלה כמה כסף אדם צריך להוציא לקיום מצוות. בגמרה עצמה מדובר על 2-3 שורות, הראשונים ובאחרונים, יש על כך דיון מאוד מאוד רחב, אני מצרף לשיעור הזה עוד שני מקורות להרחבה רבה מי שרוצה, אחד שיעור של רבו שר וייס על השאלה כמה כסף צריך להוציא על קיום מצוות, ועוד שיעור אחד שאני זכיתי לתת לאחרונה באיזושהי מסגרת אחרת, כמובן לפני המלחמה, בשאלה האם באמת אדם צריך לשלם את כל ממונו כדי לא לעבור עבירה, מה שאמרו חז"ל בכל מעודיך אפילו נוטל את ממונך, האם באמת אדם צריך לשלם את כל ממונו כדי לא לעבור עבירה? כאמור, סוגיה גדולה ועצומה, ואנחנו נראה את הדברים כפשוטם. ובכן, אומרת הגמרא, דפתת עמוד א' למטה, אמר רבי זיירא, אמר רב הונא, במצווה עד שליש. כלומר, כמה כסף צריך אדם לשלם על המצוות? עד שליש. שואלת הגמרא, מהי שליש? על מה מדובר? אילא אם השליש ביתו, אם הכוונה שאדם צריך להוציא שליש מכל ממונו כדי לקיים מצווה, אלא מעתה היא יתרה מלא תלת המצוותה, אם הוא צריך עכשיו גם לקנות לולב וגם לקנות שופר, ואז הוא צריך לרוקן את כל חשבון הבנק, אלא מעתה יתרה מלא תלת המצוותה לא תבלכו לביתה. והראשונים כאן שואלים, יש דין במסכת כתובות, מה שנקרא איסוריית הדבי רבי. כלומר, הכוונה כל פעם שליש ממה שנשאר. אבל גם אם נגיד שצריך להוציא שליש מממונו על מצווה אחת, ואז שליש ממה שנשאר על מצווה שנייה, ושליש ממה שנשאר על מצווה אחרת, עדיין חשבון הבנק שלו לא יתרוקן, אבל הוא מאוד יתכווץ. ולכן אומרת הגמרא, אמנם צריך להוציא שליש ממונו על כל מצווה, אלא אמר רבי זיירא, בהידור מצווה עד שליש במצווה. כלומר, כדי לזכות למצווה יותר מהודרת, צריך להוסיף עוד שליש מן הערך הקבוע לאותה מצווה. באי רבה ששליש מלגב או שליש מלבר. יש את רוג שעולה 4 שקלים. אז האם כדי לקנות את רוג יותר מהודר אתה צריך להוסיף עוד 2 שקלים, כדי שיהיה בסך הכל שליש מלבר, שסך הכל התוספת יהיה שליש מהמחיר הסופי, או שאתה צריך להוסיף שליש מהמחיר הנוכחי, והגמרא נשארת בזה בתיקו. במערב האמרי משמד רבי זיירה, עד שליש משלו, כלומר אדם באמת צריך להוסיף משלו עד שליש במצווה, אבל מכאן ואילך זה רק משל הקדוש ברוך הוא. אז כמו שאמרתי, משפטים קצרצרים בגמרא, ובכל זאת בראשונים ובאחרונים הם זכו לדיונים מאוד 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 נרחבים, וגם סימן שלם בשולחן ערוך שמוקדש רק לשורה הזאת בגמרא, סימן תפריש תונבב באור החיים, בעיצומן של הלכות ארבעת המינים. אז כאמור לא נוכל להאריך, ולכן צירפתי שני שיעורים, ובכל זאת אני אנסה לסכם ממש את עיקרי הדיון ההלכתי בראשונים ממש בכמה מילים. אז ראשית, לגבי עצם הדין של עד שליש, נחלקו כאן רש"י ורבנו תם על מה מדובר. רבנו תם מבין שמדובר על אתרוג מצומצם, אתרוג בשיעור המינימלי לפי ההלכה, זה מה שאתה יכול לקנות, ועל זה אומרת הגמרא שצריך להוסיף עד שליש, וגם כאן יש מחלוקת בדעת רבנו תם. המהרש"א, דווקא בחידושי אגדות כאן, כותב שהכוונה תקנה אתרוג בשליש קצת יותר גדול. כמה כסף לשים על זה? לא, הגמרא לא שואלת כמה כסף, אלא הגמרא אומרת, אם מצאת אתרוג שהוא בדיוק בדיוק בגודל הנצרך מבחינה הלכתית, נו, תתאמץ קצת יותר, תקנה אתרוג שליש יותר גדול, תשקיע בזה יותר כסף. כך מסביר המהרש"א ב... ספר חידושי תלמיד רבנו תם, שיש לנו על מסכת בבא קמא, אז באמת זה לא הפשט, אלא הפשט שבאמת צריך להוסיף שליש בדמים. כלומר, אם אתה מוצא אתרוג שהוא בדיוק בדיוק בגודל הנדרש מבחינה הלכתית, ראוי לך להוסיף עוד שליש מהמחיר כדי לקנות אתרוג כהלכה, והדעה הזאת של רבנו תם היא הדעה הראשונה שהוזכרה שם בשולחן ערוך אור החיים בסימן תפריש נ"ו. אבל רש"י חולק, ורש"י מסביר באופן שאולי יותר קרוב לציור שאנחנו יכולים לדמיין. דהיינו, שאדם מגיע לשוק ארבעת המינים, והוא רואה שני אתרוגים, שניהם כשרים, שניהם טובים, הכל בסדר. אבל אתרוג אחד יותר מהודר. אתרוג אחד יותר נאה. אם פער המחירים ביניהם הוא שמיים וארץ, אז תקנה את האתרוג הזול יותר. אבל אם האתרוג המהודר עולה עד שליש מן האתרוג הפחות מהודר, אז אתה צריך להתאמץ ולקנות את האתרוג המהודר יותר. והגרא ממש בקצר צרה, בשתי מילים כאן על הדף לפנינו, מאיר על המחלוקת הזאת בין רש"י לרבנו תם, בביאור לשולחן ערוך הוא מעריך בזה יותר, והגרא באמת מצדד בדעתו של רש"י, כמו שמצוטט שם בהרחבה, במשנה ברורה, בביאור הלכה, והקשו על זה ראשונים, אם ככה, שאדם צריך להתאמץ עוד קצת, שליש מן המחיר, כדי לקנות אתרוג יותר יפה, אז יכולה אין לדבר סוף. באיזה שוק ארבעת המינים אתה הולך? יש שוק ארבעת המינים שבו אתה יכול לקנות אתרוג ב-100 שקל או אתרוג ב-120 שקל. בסדר, אז תתאמץ קצת יותר, תקנה ב-120. אבל אם תיסע לשוק ארבעת המינים המרכזי בירושלים, אז תקנה גם אתרוג ב-500 שקל, ובבני ברק גם ב-1,000 שקל, אז אין לדבר סוף. אז הבור הלכה מציין שככה הקשו על הגרא, וטוען שאין בזה קושייה, כי צריך להוסיף עד שליש פעם אחת. כלומר, הגעת פעם אחת, אתה רואה שני אתרוגים, תקנה את היקר יותר, אבל זהו, לא צריך יותר. זו כאמור מחלוקת הראשונים הבסיסית, מחלוקת רש"י ורבנו תם, בהבנה של עצם הדין של עד שליש. עוד דנו הראשונים, האם כל הדין הזה הוא באמת כשיש לפניו שניים, שאז צריך לקנות את היקר יותר או את הגדול יותר, או אפילו אם הוא כבר קנה אחד מהם, עדיין נדרש לקנות עוד אחד. וגם בזה דן הגרא שם על השולחן ערוך בהרחבה, כמו שמציין השער הציון, שם בסימן תפריש נ"ו, באות ב'. הגמרא כאן מתלבטת בעניין שליש, האם מלבר או מלגב, והגמרא נשארת בתיקו, הגמרא לא מכריעה, וגם בזה נחלקו ראשונים. אז הראש מכריע לכולה, שמספיק שליש מלגב, לא צריך שליש מלבר, אבל הבח ועוד אחרונים מכריעים דווקא לחומרה, שצריך להוסיף אפילו שליש מלבר, הכוונה 50% מהערך המקורי, כדי שזה יהיה שליש בסופו של דבר. למסקנת הגמרא, לא מוצאים יותר משליש, כי מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. אז יש מי שהבין מזה בראשונים, שאם באמת מדובר על אדם עשיר, שהקדוש ברוך הוא ברך אותו וחנן אותו בהרבה כסף, הוא באמת צריך להוציא יותר על המצווה. כך למשל כותב אני מוקי יוסף כאן, ואני מקריא, כלומר, צריך להוסיף שליש מיגיעו ודוחק את חייו כדי להדר המצווה, מכאן ואילך, משליש ולמעלה, אם זימן לו הקדוש ברוך הוא ממון שלא מיגיעו יוסיף, ואם לאו חייו קודמים. כלומר, מסביר הנימוקי יוסף שמי שהקדוש ברוך הוא באמת חנן אותו בהרבה כסף, ודאי שצריך להוציא גם יותר משליש. אבל יש בראשונים שהבינו לא כמו הנימוקי יוסף, אלא שלעולם לא צריך להוסיף יותר משליש. אלא שמי שבכל זאת מחליט להוסיף יותר משליש על המצווה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו מן השמיים. כך פוסק גם המשנה ברורה שם בסעיף קטן ו, ומרחיב במחלוקת הראשונים הזאת, שם בשער הציון באות ז. בהידור מצווה, אז אנחנו רואים שהדין הוא עד שליש במצווה, מה שלא מבואר זה מה אנחנו פוסקים ביחס לקושיית הגמרא של האם אדם צריך להוציא את כל ממונו. כלומר, צריך להוסיף שליש במצווה, אבל באופן כללי, כמה כסף אדם צריך להוציא כדי לזכות לקיים מצווה? ועל זה יש כאן תוספות מאוד יסודיים בדף ט עמוד ב', התוספות כאן אומרים, משמע דאין צריך לבזבז כל ממונו לקנות אתרוג, אפילו לא ימצא בפחות, והבי המצווה עוברת. ואפילו שליש ביתו, משמע דלא מחי. ואמרין הנמי שהמבזבז, אני אבזבז יותר מחומש. איי, בגמרא בסוכה בדף מ"א כתוב שרבן גמליאל קנה אתרוג באלף זוז, אז התוספות אומרים שזה רק רבות המיוחדת. או בלשון הבית יוסף, שם בסימן תרנ"ו, זה חומרה מליבו של רבן גמליאל. ובכן התוספות מכריעים בפירוש שאין על האדם לבזבז יותר מדי, בוודאי לא את כל ממונו. והרשב"א כאן בשמו של הרייבד כבר תמה על זה. וכותב הרשב"א וזה תימה, האח נתנו דמים למצווה עוברת. מה שבעצם כתוב כאן בתוספות, זה שאם בן אדם אין לו אתרוג, ואין לו מספיק כסף כדי לקנות אתרוג, אז שלא יצא ידי חובת ארבעת המינים השנה. מה באמת? ככה. אומר הרשב"א ככה. וכתב הרייבד זה, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור, כמו שאמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. וכן אמרו המבזבז אני מבזבז יותר מחומש, שהעוני כמיתה. אומר הרשב"א בשם הרייבד ודברים יסודיים עד למאוד, וזה שאדם לא יכול להפיל את עצמו על הציבור, אפילו לא בשם מצוות עשה. מה שאנחנו יודעים, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, זה כנראה לא כפשוטו, שאדם מותר לו לחלל שבת כדי לא להצטרך לבריות, לא יודע. אבל לפחות בכל מה שקשור למצווה, אומר הרשב"א בשם הרייבד, כן, אל תפיל את עצמך על הבריות. העוני כמיתה, ממש, כמעט פיקוח נפש. ולכן, אדם לא יכול להוציא את כל ממונו כדי לקיים מצווה. אז התוספות אומרים שחור על גבי לבן, וכך עולה מן הגמרא, מה לא? אדם לא יכול להוציא את כל ממונו כדי לקיים מצווה. התוספות לא אומרים מספיק ברור מה כן. אז התוספות כן רומזים להלכה שמצאנו בצדקה, שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אבל עדיין הדבר לא מבורר עד הסוף, וגם בזה דנו הראשונים, כפי שמסכם שם הביאור הלכה בהרחבה, גם השיעור של רב אושר וייס, כאמור מוקדש לנושא הזה. כשלמדנו לא מזמן קידושין, הזכרנו קושייה של הביאור הלכה שם, מהגמרא בקידושין מדף כ"ט לגבי פדיון הבן, של הוא לפדות ובנו לפדות. שמשמע שיש לאדם רק 5 סלעים, והוא צריך להשתמש בהם, לכאורה להוציא את כל ממונו כדי לקיים מצוות פדיון הבן. אז הביאור הלכה מציע שני תירוצים, או שבפדיון הבן באמת נדרשים לשלם מה שקצבה תורה, יש ערך ריאלי וקצוב, ולכן אדם צריך להוציא את כל ממונו, בעוד שבארבעת המינים למשל אין מחיר קבוע, או להסביר שהסוגיה שמדברת על אדם שכרגע יש לו רק 5 סלעים, בהמשך יהיה לו יותר. ולכן הוא כן יכול להוציא את זה, אבל כאמור מדובר על דיון הרבה יותר ארוך, כאמור מעניין לעניין, דנים כאן הראשונים, הרשב"א באותו קטע, ועל זה דף המקורות שאני שלחתי, לגבי אדם שנדרש לבזבז את כל ממונו כדי לא לעבור עבירה. והאם במצב כזה באמת כפשוטו, שאדם נדרש לשלם את כל ממונו כדי לא לעבור עבירה? האם לא נקבל את דברי הרייבד מקודם שרומז לזה שאדם שמבזבז את כל ממונו אז העוני כמיתה? ואולי נראה את זה במובן זה או אחר כפיקוח נפש? אז כאמור גם זה נושא לשיעור בפני עצמו. וגם בכל מה שאמרתי עכשיו עדיין יש כאן עוד פרטים ופרטי פרטים שאפשר א' לפלפל בהם, אפילו במי שידייק בלשונו של רשי כאן שמדבר על זה שאדם צריך לעשות תלית וציצית נאה. ציצית נאה אני מבין, אבל למה התלית צריכה להיות נאה? משמע שרשי שגם הבגד של התלית, לא רק הציציות עצמן, גם זה חלק מאותו עידור מצווה שגם עליו צריך לשלם וכו' וכו'. כלומר, אני רק בא לומר שעל כל פרט ופרט כאן, בקטע הקצרצר הזה בגמרא של עד שליש במצווה, דנו הרבה ראשונים ואחרונים. השתדלתי ממש בדיבור קצת מהיר, אני יודע, להזכיר לפחות את השאלות העיקריות שנידונות כאן, וידך פירוש האוזיל גמור, בעיקר שם בשולחן ערוך, בסימן תרנ"ו באור החיים. שבוע טוב ובשורות טובות לכולם.